יוצא ידי חובת לימוד תורה, למה אפשר תגיד שכל אדם?
לגבי הסיפור הזה של גמרא במנחות קופתית, לגבי אם באמת יוצאים ידי חובת לימוד תורה, זה לא ברור. זאת אומרת, יש שני דינים, יש דין של לדעת את כל התורה, ויש ללמוד תורה. והגית ביומה ולילה, אז אתה מקיים והגית ביומה ולילה, אבל אתה לא מקיים את הדין של לדעת את התורה. זה ככה האדמו"ר הזקן מתרץ את זה בכל אופן. טוב, כמות הקוראים. אז כמה קוראים צריכים לקרוא? אז ראינו שעזרא תיקן להם שיהיו קוראים בשני וחמישי שלושה, ובשבת שבעה. מה כל העניין הזה של שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, וראש חודש, וכל הדברים האלה, מאיפה זה הגיע, ומה הסיבה שיש הבדל? כן, אז הגמרא מביאה כמה הסברים לעניין הזה. רק רוצה להציע את האפשרויות שמופיעות כעיקרון. יש שם ארבעה הסברים, אפשר לחלק אותם לכאורה לשניים. אחד, זה מה שקשור לעניין של ביטול מלאכה. זאת אומרת, כיוון שלעלות עולים זה מבזבז את הזמן וכו', כי הרי לכל עולה צריך שלושה פסוקים, ממילא גם מספר הפסוקים יגדל. אז משבח, לא, משבח זה משהו מאוחר יותר. אז כן, כן, הבנתי. אז השאלה, אז הקריטריון יהיה קריטריון של ביטול מלאכה, שזה קריטריון מאוד טכני, אבל זה קריטריון של ביטול מלאכה. אפשרות אחת להסביר שזה לא הולך לפי קריטריון של ביטול מלאכה, אלא לפי רמה של קדושה. זאת אומרת, ככל שהמועד יותר קדוש, אז יש בו יותר עולים, מכבדים אותו יותר. אז הגמרא מביאה שם כמה הסברים. הסבר אחד, כמו שדיברנו, זה באמת העניין של ביטול מלאכה. אז לכן, בראשי חודשים וחולו של מועד, שקצת ממילא אסור כבר במלאכה של מלאכת עבודה, אז עשו ארבע, ביום טוב, שזה אסור עוד יותר, אז חמישה, בשבת, שזה הכי, זה שישה, יום כיפור, שזה עוד קצת, אז זה שישה, שבת זה שבעה. כאילו זה הולך לפי זמן של ביטול מלאכה. זה לא יסביר, נכון, זה לא יסביר. לכן כאן אנחנו נכנסים לממד של רמת הקדושה. זאת אומרת שזה הסבר נוסף שהגמרא אומרת שכל שיש בו יותר מחברו מתווספת קדושה, אז מחמירים בו, אז מוסיפים עליו, כן? וזה מתחיל בזה שיש קורבן מוסף. זה בשני וחמישי זה שלושה, זה המינימום. אחר כך איפה שיש קורבן מוסף מוסיפים עוד עולה. איפה שיש ייצור מלאכה אז מוסיפים עוד עולה. איפה שיש חיוב קראת על המלאכה אז זה עוד עולה, ואיפה שיש חיוב סקילה על המלאכה זה עוד עולה. בסדר? ככה הגמרא מביאה. זה אפשרות אחת שקשורה לקדושה.
זה הסביר רק למה יש יותר ופחות, זה לא הסביר למה לא עשרים עולים, למה שבע.
כי לכאורה זה באיזשהו הדרגה מסוימת. נכון, זה מסביר רק על היחס ביניהם. זה לא מסביר בין שלושה לשבעה. בסדר, אני שומע. ולכן כאן נכנס לנו הקריטריון שמביאים שם את הסברים אחרים, כנגד ברכת כהנים, שומרי הסף, רואה פני המלך, ומי רואה פני המלך. כאילו הגמרא מביאה שם כמה הסברים כנגד כאילו המשרתים של המלך, אז גם שם יש לנו מימד של שלושה, חמישה, שישה ושבעה, אז היא גם משווה את זה לזה, או כהנים לוויים וישראלים, תורה נביאים כתובים, זה היסוד של שלושה. היא מוצאת רמזים גם לשלושה ושבעה. בסדר? בהקשרים הללו יש רמזים מרמזים שונים. בפשטות נראה שהכמויות, הכמות המינימלית היא שלושה כנגד תורה נביאים וכתובים, ופשוט משם ואילך אנחנו מוסיפים. כן.
אם יש ארבעה בכל המועד, אז אומר שיש שמונה בשבת.
למה?
כי בכל המועד זה שלושה, זה ארבעה כולל מפטיר.
ארבעה כולל מפטיר. טוב, זו השאלה מה זה מפטיר. עוד שנייה נתעסק במפטיר, האם זה תוספת או לא.
אבל זה דבר בשנייה.
לא, אז עוד נדבר על מפתיר, והשאלה שלך יפה לגבי מפתיר, האם בשאר אנחנו משתמשים גם בתענית, זה שלושה פלוס מפתיר, אבל זה בעצם שלושה. זה שלושה שהוא גם המפתיר. עכשיו, למה נפקא מינה, אם זה בגלל העניין של ביטול מלאכה, או שזה עניין של קדושה, רמה של קדושה, נפקא מינה, אם מותר להוסיף. כן, האם אנחנו יכולים להוסיף עוד עולים? האם אנחנו יכולים להוסיף עוד עולים פה או פה? אז אם אנחנו אומרים שזה עניין של ביטול מלאכה וכדומה, אז איפה שאין ביטול מלאכה, למה שלא תוסיף? כן? אז לכן, אמנם בשני וחמישי אסור להוסיף עולים, כי זה סתם מטריח את הציבור. בכל המועד גם כן, זה זמן שאנשים עוד עובדים, וראש חודש, אז גם כן אסור. והאפשרות שאיפה כן אפשר, אבל נגיד ביום כיפור, או יום טוב, או שבת, בשלושתם, אפשר יהיה להוסיף עולים. ראית פעם שמוסיפים עולים ביום טוב וביום כיפור?
לא.
מכירים רק בשבת. אז זה לכאורה, לפי ההבנה שזה ביטול מלאכה, אפשר בהכל. אבל לפי מי שמבין שזה עניין של קדושה, שרמה של קדושה, אז אין דבר כזה. כי ברגע שאתה מוסיף על יום טוב, אז הרסת את הכל. אתה מוסיף על יום כיפור, הרסת את הכל. רק בשבת, שממילא זה המקסימום, אז שם אפשר להוסיף. כן? זה מה שאומר הרן. הרן מבין, הרמב״ם אומר את האופציה הראשונה. כן, הרמב״ם. טוב, אני חושב שזה לא שזה יותר מדי. הרמב״ם אומר שבאמת מותר בין ביום טוב, בין בשבת, בין ביום כיפור, כי הוא הולך על הצד של הביטול מלאכה. הר"ן הולך על העניין של הקדושה, ולכן הוא אומר, רק בשבת. מתחת לזה אסור.
אבל
יכולה
אולי אפשר להגיד שפשוט נעלה הכל בבת אחת. ביום פה נעשה חמש, וזה נעשה
שם. אבל זה כל מניין בפני עצמו, אתה לא יכול לתלות את זה בזה.
אם העניין זה רמות קדושה שלנו,
לא, אני יודע להוסיף עולים כאילו באופן סתם חתמי שאני צריך.
אם מחליטים באופן
גבוה,
אנחנו
ביישוב
שלנו רוצים לעשות
ככה.
יכול, אפשר.
לא, כי עדיין יש רמז לשלושה, חמישה, שישה ושבעה. יש לנו את העניין של ברכת כהנים, יש לנו את הזה, אז לכן זה לא פשוט. זאת אומרת שזה יצר, לא, שנייה, יש לנו את הבסיס של השלושה ושבעה וזה, לעשות את זה באופן קבע אחרת זה בעייתי. עכשיו, מצד שני, להוסיף ביום טוב, ואז בשבת יהיה פחות או זה, זה יקלקל את כל העניין, ששבת היא כאילו הכי מיוחדת. מבחינת הקדושה, אני רק רוצה שתשימו לב, ששבת היא באמת הכי מיוחדת, למרות שהיא כל שבוע, היא יותר מיום טוב ויותר מיום כיפור. גם מבחינת, מבחינה רוחנית, בקבלית, אז שבת היא נחשבת הכי, במדרגה הכי גבוהה. בשבעה, יום כיפור זה שישה.
למה זה בעיה כאילו לחשוב
כאן? אה?
למה אתה מציג את זה כאילו זה בעיה לחשוב ששבת יותר קדושה בשבת?
לא, אני אומר שזה פחות רווח, אנשים חושבים. שבת זה פעם בשבוע, נו, מה יש מיוחד בשבת? אבל תחשבו, שבת זה המדרגה הכי גבוהה מבין כל המועדים. בסדר? אף על פי שהיא כל שבוע. טוב, למה למעשה השולחן אורך פוסק בסימן קוף למדי, שבשני וחמישי ושבת במין אסור לפחות ואסור להוסיף. בשבת, אבל בסימן רשפי ב' הוא כותב שמותר להוסיף על הקוראים. הוא מביא את שתי הדעות, אם ביום טוב מותר להוסיף או לא, והוא כותב שנהוג לא להוסיף ביום טוב, חוץ משמחת תורה. שמחת תורה, אז לוקחים כבר עבור כל השנה, מוסיפים עבור כל השנה את מה שלא נתנו לנו להוסיף בימים טובים אחרים. בסדר? זה לגבי העניין הזה. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה של המפטיר, מה עניינו של המפטיר?
כאן מותר להוסיף, יש הגבלה כאילו?
לא. וגם פה יש מנהגים שונים, אם לחזור על אותו קטע, או לקרוא קטע, כאילו לפצל את הפרשייה, דרך השיעודים עושים לפעמים את זה, והספרדים עושים, וחוזרים על אותו קטע. בסדר. המפטיר, מה יש לנו לגבי המפטיר? אז ככה, המפטיר, הגמרא במגילה מסתפקת, אם מפטיר עולה למניין שבעה, או לא עולה למניין שבעה, אם הוא אקסטרה או לא. הריף רוצה לפשוט שבעצם המפטיר, אנחנו פוסקים שהוא באמת עולה למניין של שבעה. הוא מוכיח את זה מהגמרא, שבתענית אנחנו סוברים שלושה, עושים הפטרה, וזהו, אין ארבעה עולים, יש שלושה. וגם השלישי הוא המפטיר בעצמו. זאת אומרת, המפטיר הוא גם זה שקורא את ההפטרה, הוא גם חלק מן העולים. כך יוצא לפי, ככה, הריף ורבנו אותם מוכיחים. עכשיו, מה ההסבר בזה? אז אומר התוספות שאנחנו בעצם לוקחים את החבל משני קצותיו, תופסים את החבל משני קצותיו ביחס למפטיר. זאת אומרת, בעלמא אנחנו חושבים שהמפטיר עולה במניין של שבעה, ולכן הוא גם עולה במניין של שלושה בתענית ודברים כאלה. אבל ביום טוב וביום הכיפורים ובשבת, שאפשר להוסיף על הקוראים, שוב, לפי שיטת הרמב״ם, אז אנחנו יוצאים את חובת השיטה שהמפטיר לא עולה מן המניין, ולכן אנחנו מוסיפים עוד מישהו שיהיה מפטיר.
נכנס פה לבעיה, כי אז כאילו מי שסובר שאי אפשר להוסיף, אז זה באמת בעיה.
נכון, נכון.
לא זה משנה אם תוריד, בסופו דבר, אם נגיד אין לבי, אז אותו אדם עולה, כאילו מה זה משנה, שבעה קוראים זה, אם הוא עוקים איש אדם.
לא, יש את התקנה של העולים, מספר העולים. ואז עכשיו השאלה אם אנחנו מוסיפים עוד אחד נוסף עליו או לא. אז כאילו הוא אומר, תראה, באופן עקרוני אין לי בעיה להוסיף, אז לכן אם אין לך בעיה להוסיף, אז...
אבל אנשים מספר העולים, כי אין פה צורך באנשים מפרדים, איפה אותו אדם יעלה את כל העליות, אז אם פשוט לחלק את זה לעליות...
לא, אי אפשר. למה? למה אפשר שאותו אדם יעלה את כל העליות?
נגיד, במנחה שבת, אני יודע שיש יכול להיות שאדם יעלה את כל השלוש עליות.
איך זה יכול לקרות?
נגיד, אין כהן, אין כהן מביא, יכול להיות שישראל עולה את הכל, זה לא בעיה, וגם אם נגיד, אותו עוד יכול...
לא הבנתי, ישראל לא יעלה את הכל, לא?
לפחות שתי עליות אפשר
לעלות? אם אין כהן ולוי, יעלו שלושה ישראלים. לפחות שתי עליות, נו, בסדר.
אין סיבה לעשות.
בסדר, אבל הוא קורא פעמיים, הוא ברך פעמיים, הוא נחשב כשתיים. הוא נחשב כשתיים, לא נחשבת עלייה אחת ל...
לא, כן, הוא
ברך פעמיים,
אבל מה הקטע? גם במפתיר הוא מברך.
אז, אבל הוא לא מוסיף עוד ברכה. אם המפטיר נחשב חלק מהעולים, אז זה לא שיש לי עוד ברכה נוספת על פני השבעה הקודמים, נכון? בתענית. אין לך ארבע ברכות, יש לך שלוש ברכות, ואותו הברכה הוא כבר מברך את ההפטרה. הוא לא עולה עוד עלייה נוספת. אני מדבר לא על הזהות של האדם, אלא על כאדם שמברך בנפרד. בסדר? טוב, צריך לזכור גם שהמפטיר שלהם היה שונה, בזמנם לא היה את הקדיש הזה באמצע, וגם הוא היה, הוא לא היה חוזר גם על הקריאה, הוא היה משלים את הקריאה. אז לכן היה דיון אם הוא עולה למניין שבעה או לא. בזמננו שהמפטיר חוזר על הקריאה עוד פעם שקרה השביעי, הוא כאילו לא משלים, אלא הוא מוסיף עוד קצת, והוא גם אומר קדיש, אז ממילא הדין הוא שונה קצת, וזה פחות משמעותי לענייננו בהקשר הזה. כן.
לפעמים כשרוצים לעלות יותר קוראים, כאילו יותר עולים לתורה, לא יודע, כי סתם אני מתכבד אנשים, זה שמחה או משהו כזה בר מצווה, אז לפעמים מקצרים את השבי ונותנים את זה לאחד שהוא ישבי ואחד שיהיה אחרון, ואחרי האחרון יש מפטיר. עכשיו זה משחק מילים, כאילו לכאורה זה כבר שמיני, אז אתה היית תגיד שזה לא טוב, זה שאתה אומר שבא זה שבע.
לא, אבל אמרנו שבשבת התירו. שבת התירו להוסיף עוד עולין. מה? לא, כי בעצם עקרונית הנקודה הייתה מינימום ולא מקסימום. בסדר? רק כאילו אם זה רמה של קדושה, אז לא, יש את הכי הרבה.
אין קצה
למקסימום. כן.
אני
מעט
אותו
תמר
שמנהון מצאת
כאן
כן
נחשב
לא
נחשב, ובשבת יום
טוב הוא לא
נחשב. כלומר, לא. כי יש לנו אפשרות גם ללכת לפי השיטה שמפטיר לא עולה למניין שבעה, אז לכן אנחנו עושים את זה. בשאר הימים, שני וחמישי וזה, אז אנחנו לא יכולים, כי אנחנו ממילא תקועים עם שלוש, אסור לנו להוסיף. אז גם אנחנו כבר אומרים, עיקר הדין שמפטיר עולה למניין שלושה, וזהו, אני לא צריך להוסיף אותו. לא צריך כאילו להוסיף עליו. אבל בשבת ויום טוב שממילא התירו לנו, לפי חלק מהשיטות, הרמב״ם, התירו לנו ממילא להוסיף עוד עולים, אז אמרנו, אם כבר התירו, אז יאללה, אז כבר נעשה את המפטיר אקסטרה, בנוסף. לא, כי כאילו לצאת את החובה, את השיטה שמפטיר לא עולה למניין שבעה. בסדר?
זה לא
מעניין
פותר, שוב, זה מכניס אותנו לבעיה אחרת.
לפי המחלוקת שם, אם זה מחלוקת. כמובן, הוא מניח את זה לשיטה, שבאמת זה לא בעיה. טוב. בסדר. טוב, למעשה אנחנו כמובן אומרים שהשבעה גומרים את כל הפרשה, שוב, כי בזמננו המפטיר אומר קדיש וזה, אז זה יותר מסובך שהוא ישלים את הפרשה, לכן המפטיר צריך לחזור על מה שהוא קרא ואז להגיד את ההפטרה. דרך אגב, בשבת אנחנו לא מפטירים את הקורבנות של שבת, הרי תמיד המפטיר הוא של הקורבנות, אם זה ראש חודש, אם זה יום כיפור וחגים. בשבת לא מפטירים את הקורבנות, למה? כי אם יפטירו בקורבנות, אז יצא שתמיד ההפטרה תהיה אותה הפטרה. כי תמיד ההפטרה היא מעין הפסוקים שקרא המפטיר. ואם המפטיר קורא תמיד את פסוקי השבת, אז תמיד צריך יהיה להיות אותה הפטרה. אז לכן אנחנו לא מפטירים בפסוקי הקורבנות של שבת, אלא בפסוקים אחרים. כן.
שמעתי הסבר שהפסוקים של שבת זה רק שני פסוקים, לכן לא מפטירים.
זה הסבר השני שבדיוק קמתי להגיד. יפה. בסדר? יפה. טוב.
בבת כל הזו להגיד לכם?
השאלה היא למה מפטירים, לא מפטירים בפסוקי הקורבן של שבת. דרך כלל המפטיר בימינו שהוא לא משלים את הפרשה, למרות שהדין הוא שמפטיר עולה למניין שבעה, אנחנו לא אומרים לו שיקרא את פסוקי הקורבן. הרי תמיד מפטיר מה זה, אם זה בסוכות, אם זה בפסח, הוא קורא את פסוקי הקורבן שבפרשת פנחס שם. אז למה בשבת הוא לא קורא את הפסוקים של קורבן שבת, של מוספי שבת? אז תירוץ אחד בגלל שזה רק שתיים וצריך שלושה. תירוץ שני זה שמיד ההפטרה היא בהתאם למה שקראת במפטיר. וזה הכלל. אז אם המפטיר היה תמיד הפסוקים של הקורבן, אז ההפטרות היו כולן זהות. ולכן אנחנו לא רצינו שזה יקרה, אז שינינו את זה.
לא, בתמות השתיים ושלושה?
שיש רק שתי פסוקים בתורה. פסוקי קורבן של שבת.
יש רק שניים?
כן, במקום שלושה. טוב, עכשיו, מה נשאר לנו? נשאר לנו את שני עניינים. אחד זה לגבי אישה וקטן, ושתיים זה לגבי מה קורה אם נמצאה טעות בספר תורה. איזה מביניהם יותר חשוב לכם? וזה נספיק את שניהם.
אישה וקטן.
אישה וקטן. טוב, ככה, למה שאישה וקטן יצאו, יוכלו או לא יוכלו? בתוספת כתוב שאישה וקטן עולים למניין שבעה, והם יכולים לקרוא, והם מצטרפים. בכמה הם מצטרפים, האם יכולים להיות כל העולים, או חלק מהעולים, זה המחלוקת בראשונים. והשאלה היא, באמת, לכאורה, איך הם יכולים לעלות? הרי תמיד צריך שמי שמחויב הוא זה שיוציא את האחרים ידי חובה, ואם נשים וקטנים ודאי לא מחויבים, אבל אם נשים לא מחויבות, אז ממילא איך הם יכולות להוציא ידי חובה את הגברים? אז איך כתוב שכתוב שהם יכולות להוציא? למעשה אנחנו לא נוהגים ככה, כן? כי מפני כבוד הציבור פוסק השולחן ערוך שנשים לא יקראו, כי זה לא צנוע, זה לא מכובד וכו', כן? תגידו כבוד הציבור בימינו הוא שונה, בסדר, יכול להיות. אבל יש כאלה שמכניסים פה גם עניין של צניעות ולא רק כבוד הציבור, אבל ההגדרה היא, מה זה?
איזה צניעות, כאילו?
שזה לא מכובד, שאישה כאילו, זה לא צנוע, שאישה כאילו תופיע בפני אחרים. דרך כלל נשים מופיעות בפני נשים ולא בפני גברים. היום החברה היא שונה מבחינת דפוס ההתנהגות, אבל זה מה שהיה מקובל בכל אופן.
ועל מה זה מסתמך? כאילו, גם הרב הסוף אומר שזה כבוד ציבור, הם חושבים לצניעות יותר כבוד ציבור, או שהם אומרים שזה...
לא, אני אומר, כבוד ציבור זה לא קשור לצניעות, אני רק אומר, יש כאלה שמוסיפים לשם את העניין הזה. כבוד הציבור, עניין שהציבור לא מתכבד בזה שאישה, כי אישה גם לא לוקחת שררה וכדומה.
אין בעיה, אני אומר, אבל עניין הצניעות, כאילו מי שהיום מטוען שזה גם עניין הצניעות, הרי הגמרא לא אומרת את זה, כאילו לא מדברת על מה.
נכון.
אבל זה סתם הם...
זה הלבשה נוספת על הדבר, זה נכון. אבל מצד הדין היא יכולה. עכשיו השאלה היא איך היא יכולה, הרי היא לא מחויבת, אם היא לא מחויבת, אז איך היא יכולה להוציא אחרים ידי חובה? אז שוב, זה תלוי באמת אם יש פה חיוב. אם יש חיוב, אני לא יכול לצאת עם מישהו שהוא לא מחויב. אם אין חיוב, אז לא ברור ש... אז לא ברור שיש בעיה עם זה, כן? אבל גם אם כן או גם אם לא, זה תלוי באמת אם הן לא חייבות. המגן אברהם בסימן רשפי ב' אומר שמכאן שנשים חייבות בקריאת התורה. זאת אומרת, למה אתה מניח שהן לא חייבות? הן חייבות בקריאת התורה. שכמובן זו חומרה אדירה, שנשים חייבות לבוא לקריאת התורה ולשמוע את כל קריאת התורה כמו גברים. ולמה זה? למה הן חייבות? הרי מצוות תלמוד תורה לכאורה הן פטורות. דיברנו על זה שלמדנו את ברכות התורה. אז קודם כל זה לא פשוט שהן פטורות. כידוע, בברכת התורה יש כאלה שסוברים שהן חייבות את הדינים שלהם ללמוד, תורה שבכתב וכדומה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה להגיד ששוב, אם קריאת התורה זה דין במצוות הקהל או מעמד הר סיני, זה נאמר לכל עם ישראל. גם גברים, גם נשים וגם טף. אז גם אם אתה מדמה את קריאת התורה למצוות תלמוד תורה, בכל אופן, קריאת התורה היא לא קשורה למצוות תלמוד תורה, אלא למצווה אחרת, לעניין של מעמד הר סיני, לעניין של מצוות הקהל. שם גם נשים חייבות. בסדר? אז אפשרות אחת זה להגיד שנשים חייבות, ולחיים עליהם גם יכולות להוציא אחרים מדי חול.
אז
זה יהיה
גם קטן,
לגבי קטן הוא לא משיב באמת, אבל כן, לכאורה הוא כן, יאמר שזה גם לגבי קטנים, שוב בגלל הקל. הוא מדבר באמת גם על נשים וגם על קטנים.
אם אתה הולך לטעם של מעמד הר סיני...
כמובן שזה יהיה צריך להיות מגיל חינוך במידה מסוימת, מה?
אם אתה הולך לטעם של מעמד הר סיני, אז לכאורה בשני ל-50 לא יהיו חייבות.
למה?
לא יודע, כי דווקא, לא יודע, נראה לי שבת, יש איזה משהו
כזה. לא, לכאורה שם זה אותו רעיון. אותו רעיון, שני ל-50 זה בגלל 3 ימים. שבת זה נכנס לתוך 3 ימים. לכאורה הם בכל הדברים יהיו חייבות, זה חומרה אדירה.
נראה ש... קיימת שהם לא חייבת לשלוש תפילות, אז אם הם לא מתפללות שחרית למנחה, אלא מנחה, כאילו, אז
לכאורה... בסדר, אני מסכים שזה יוצר בעיה נוסף, בעיה גדולה, הטענה הזאת. טענה הפוכה שלו היא להגיד שבאמת נשים לא חייבות. כי עם כל הכבוד והערכה לבורט הזה של מצוות הקל וכו', יש לזה גדר מאוד מסוים. לבוא ולהעתיק את קריאת התורה ולהגיד זה שווה למצוות הקל, זה קשה. וגם העניין של מעמד הר סיני וזה, זה רעיון מאוד נחמד, כאילו מבחינת ההגות, אבל פחות מבחינת שאפשר להגיד זהו, זה מחויב. אז לכן הוא אומר, נשים לא חייבות. בסדר, הן לא חייבות, אבל זה לא קשור לזה שהן לא יכולות להוציא אחרי מידי חובה. למה? כי אין חובה להוציא אותך ידי חובה בקריאת התורה, אלא יש חיוב שיקראו בספר תורה. יקראו בספר תורה בבית הכנסת. אבל לא חיוב על כל אחד ואחד לשמוע. שוב, זה תלוי במה שלמד. גילו, אם זה לא חיוב אישי, והיא לא צריכה להוציא אותי ידי חובה, אלא צריך שספר תורה ייקרא בבית הכנסת, אז ספר תורה נקרא בבית הכנסת, גם על ידי נשים, גם על ידי גברים, זה לא משנה בהקשר הזה. בסדר? אז הטענה היא שהן באמת לא חייבות להיות כחלק מהציבור, אבל הן יכולות לקיים את עצם האפשרות שספר תורה נקרא בבית הכנסת, וזה בסדר. עכשיו, בשאלה הזאת, יש כאלה שמחלקים עד כמה נשים יכולות להיות בקריאת התורה. הרמב"ם אומר שנשים יכולות לעלות לכל מיני, מצטרפות לכל מיניין הקורא. זאת אומרת, יכול להיות אפילו 7 עולים שהם נשים. ככה לכאורה עולה מדברי הרמב"ם. האם זה דווקא במניין של נשים? זה אני לא אמרתי. מדובר במניין של גברים, כאילו לזה אין חיוב. אבל האם הן יכולות לעלות? זה משהו אחר. כן, כי חיוב קריאת התורה צריך ציבור, ציבור צריך 10 גברים, זה לא יעזור בי. אבל יכול להיות שבמניין הזה יעלו 7 נשים, לולי שיש בעיה שכבוד הציבור. אז זה לפי הרמב״ם, ולכאורה לפי הרמב״ם אפשר לבוא ולטעון את 2 אפשרויות הקודמות. או שהן חייבות, ולכן הן יכולות להוציא אחרים, או שהן לא חייבות, אבל אין עניין לצאת ידי חובה, אני לא צריך לצאת ידי חובה את קריאת התורה. פשוט צריך שקריאת התורה תהיה בבית הכנסת, אבל אני לא צריך לצאת ידי חובה. כן, זה קשור למה שדיברנו בעבר, שהאם אני צריך לצאת או לא, או שזה חיוב על הציבור שיקראו. אני הייתי שייך לציבור הזה וזהו, אני הלכתי אמנם, אבל הציבור קרא. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אז הרמב"ם אומר שזה כל 7, כל 7 יכולות להיות נשים. עכשיו, בתוך זה יש עוד שיטות. הגאונים אומרים שצריך לפחות 3. שלוש גברים, והשאר יכולים להיות נשים וקטנים. המאירי מדבר על זה שאחד לפחות. מה השיטות האלה? אז השיטות האלה צריכים להגיד שקריאת התורה מורכבת משני עניינים. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו את ה... מצד אחד יש לנו חיוב אישי. החיוב אישי הוא שחיוב אישי לקרוא בתורה, אז זה צריך שמישהו שהוא בר חיוב צריך להוציא את ידי חובה. ולכן, אז אני צריך לפחות אדם אחד שיהיה גבר, או שלושה שיהיו גברים. כן? זה חיוב אישי. חוץ מזה, שאר העולים, הארבע עד שבע העולים, הם באמת העניין שלא שיש חיוב אישי, אלא שיש חיוב כללי לשחזר את הר סיני, או כל הדברים האלה שדיברנו עליהם. ושם גם נשים יכולות לקרוא. זה המקור לשיטות. יש כאלה שמחלקים, נגיד, בין תקנה של משה רבנו לעזרה. עזרה שתיקן שבעה עולים, זה בהקשר של לשחזר את הר סיני וכו'. אז בשבילו אפשר גם להכניס נשים. אצל מוישה רבנו, שזה עצם הלימוד תורה ועצם זה שכל אחד ואחד צריך, אז צריך לפחות שיהיה עולה אחד שהוא יהיה גבר, כדי שהוא יוכל להוציא אותי חובה. ששמעתי חלק מקריאת התורה על ידי גבר. את השאר, את כל השבעה עולים. מה שעזרתי כן, אז זה כבר אפשר, בגלל שזה יותר חיוב כללי לשחזר את הר סיני, אז גם נשים יכולות לעמוד בקריטריון הזה. בסדר, זה מה שיש אפשרות להסביר את השאר השיטות.
אני אגיד שהבעל קורא יהיה גבר, הם נשים, ואז תשמע את הגבר קוראים התורה.
כשאנחנו מדברים פה על מי שעולה, זה כמובן זה שמברך את ברכות התורה, והוא זה שקורא, לא משנה אם הקורא יהיה קורא אחר, כן. כאילו זה שמברך ובעצם קורא. השני הוא סתם שופר שלי, הוא לא באמת... טוב, למה יש השולחן אורך, כמו שאמרתי, אומר שאפשר, הם עולים למניין שיבה, אבל עדיף שהם לא יקראו מפני כבוד הציבור. וגם פוסקים את הדעה יותר מחמירה שהרוב יהיו גברים. אפשר שהם יצטרפו, אבל לא שהם יהיו רוב העולים. הרוב צריכים להיות גברים. המשנה ברורה רק אומר שזה דווקא בשבת. זאת אומרת, רק לשבעה עולים הם מצטרפים, אבל לארבעה, שלושה ודברים כאלה, שם אסור שבכלל יהיה קטנים ונשים בכלל. לא יודע מאיפה הוא מביא את ההגדרה הזאת, זה לא ראיתי את זה.
כל הפוסקים שהם אומרים שהעולים במניין שבעה, בסוף הם מסייגים את זה על ידי כבוד הציבור, כי אמרת שהשולחן הוא אומר שעדיף, או שהוא אומר ש...
השולחן ערוך הוא, אין לי את זה פה, זה ברש פי ב', הוא כותב שזה מפני כבוד הציבור. איפה זה נכנס בדיוק העניין של כבוד הציבור? כלומר, איפה הכניסו את זה? בסופו של דבר, זה הראשונים מציגים את זה על, כאילו על הגמרא. על הגמרא, שבאמת התירה, על פי התוספתא, כמו במגילה בדף כ"ג, אז כאילו היא מדברת מצד הדדים, אבל יש סיבות אחרות. אנחנו דנו רק מחיובי קריאת התורה. אם יש סיבות אחרות שבגללם אפשר לנטרל את העניין הזה, אז מנטרלים אותם מסיבות אחרות שהן נכנסות. אני לא זוכר כרגע איפה זה כתוב באיזה ראשון, אני אבדוק את זה אחר כך. בסדר? טוב. עוד כמה מילים רק על העניין שנמצאה טעות בספר תורה, כי זה מקרה מאוד מצוי וכדאי להכיר. אם מצאנו טעות בספר תורה, טעות שמעכבת, האם אנחנו צריכים להחליף את הספר תורה? מה עושים בכל הסיפור הזה? איך תמיד נתקעים? לא יודעים מה עושים. מוציאים את הספר תורה, מברכים, לא מברכים. אז ככה. אז קודם כל יש בכלל שאלה, האם בכלל... כמו ששאלנו, האם בכלל צריך ספר תורה כשר או לא? אז שוב, זה יהיה תלוי בשאלה. מהרמב״ם הבאתי פה את הבית יוסף, אז הוא מביא תשובה של הרמב״ם שאפשר אפילו בחומש לקרוא את קריאת התורה. אז בפשטות הוא מבין שזה לא עניין של דומיה דמצוות הקל או משהו, זה חיוב מצוות תלמוד תורה. לא מקבל את החילוק של הגריד הזה. הוא אומר, זה חיוב מצוות תלמוד תורה. כל שלושה ימים אני צריך לוודא שאתה לומד תורה. אז לכן, גם אם יש לך חומש, תיקח חומש ותקרא ממנו. זה מה שעולה מהרמב״ם בתשובה. אמנם ביד החזקה מפורש כותב שצריך ספר תורה, אבל יש אופציה כזאת. כלומר, כל השאר אומרים, לא, אין דבר כזה. כיוון שזה משהו שהוא קשור לזכר למעמד הר סיני, למצוות הכל, חפצה של תורה. חפצה של תורה זה רק ספר תורה אמיתי. כשר וכו'. אז לכן, לכאורה, אם הספר תורה פסול, אז קריאת התורה לא יצאנו ידי חובה. אנחנו צריכים משהו אחר. אז מה עושים במצב כזה? אז כאן, בראשונים, יש את כל האפשרויות. או שצריך לחזור על הכל, או שאפשר לקרוא גם בפסול, ככה הגור אומר, כי הוא ממלא כל ספרי התורה הם לא מדויקים, אז זה לא משנה מה, תוציא את הספר תורה האחר, מי אמר לך שהספר תורה השני יותר קשה? תמצא את הטעות בעוד 3-4 פרשיות. כן, זה איזושהי הנחה קצת בעייתית, אבל ככה הוא טוען. זה לא משנה. למעשה, מה אנחנו אומרים? אז למעשה, כמובן קיצרתי פה מאוד, למעשה ככה, יש 4 שיטות. נגיד שיטת השולחן ערוך, ובתוך האשכנזים יש 3 אפשרויות. שיטת השולחן ערוך היא כזאת, ברגע שספר תורה הוא פסול, מה שצריך לעשות זה להחליף את הספר תורה, לקרוא את מה שצריך, לחזור על מה שהיה צריך לקרוא, ולברך רק בסוף על הספר תורה השני. זאת אומרת, לא לברך שוב, לא לברך על הספר תורה הזה, פשוט לסגור את הספר תורה, להכניס אותו למקום שלו, להוציא ספר תורה אחר, להמשיך לקרוא או לקרוא שוב את הפסוקים שהחסרנו, לסיים את הקריאה, ואז שיברך.
אז להתחיל מתחילת העלייה?
כן, להתחיל מתחילת העלייה ולקרוא, ולברך רק בסוף. זאת אומרת, העולה, כולם צריכים לשתוק בזמן הזה, לרמוז או משהו כזה, ולברך רק בסוף. זה ההגדרה לפי השולחן ערוך. למה? הספר תורה הזה הוא פסול, אסור לברך עליו. זה אפשרות אחת, שוב, אבל דווקא בטעות, טעות כאילו מעקבת. יש טעויות שהן לא מעקבות, שהן לא ממש משנות את המשמעות וכדומה. רק טעות מעקבת, זה מה שסובר שולחן ערוך. הרמה לעומת זאת מציע את אותו רעיון, רק הוא אומר שאם קראת כבר שלושה פסוקים באותו ספר תורה, זאת אומרת, זה לא על הפסוק הראשון מצאת את הטעות, אלא שלושה פסוקים כבר קראת, תברך על הספר תורה כבר. בסדר? אז תברך. תעצור, כאילו, אחרי שלושה פסוקים, תעצור, תברך אפילו על הספר תורה הפסול, שוב, בהסתמך על האגור הזה, שזה לא נכון ש, ש, שזהו, הספר תורה הזה לא שווה שום דבר אפשר לזרוק אותה לפח, אלא שהוא באמת יש לו משמעות, ותמשיך לקרוא בספר תורה אחר, ושם כמובן תברך ברכה ראשונה, ברכה אחרונה. אבל אם לא קראת, אלא ממש בפסוק הראשון כבר מצאת את הטעות, אז כמו השולחן ערוך, מוציאים את הספר תורה השני, קוראים את הכל מההתחלה, ומברכים רק בסוף. בסדר? בין שתי השיטות האלה יש עוד שתי...
אומרת,
יברך על הספר תורה הזה, ואחר כך יקרא בספר תורה אחר. לא, לא צריך לחזור לפי הרמה. שלושה פסוקים שקראת, קראת, מאיפה שאתה מפסיק אתה ממשיך.
ומדיין הוא מחזיר את הראשון או שהוא משאיר אותו עד שמסתם
קורא? מחזיר, משאיר אותו, כן, לא מחזיר אותו. בסדר? אבל יש כאלה שלא סוברים ככה, אלא שממש אומרים שמגן אברהם וזה, אומרים לא, אם תסיים שלושה פסוקים בספר תורה הזה, אל תוציא אותו סתם, כאילו שלא לבזות בספר תורה, תקרא שלושה פסוקים, תברך עליו ברכה, אחר כך תקרא בספר תורה אחר. בסדר, אז בעצם השאלה אם אנחנו מפסיקים את הקריאה, קוראים ספר תורה אחר ומברכים רק עליו, או שאנחנו כן מנסים לשמור עליו, שלא לבזות אותו, לקרוא שלושה פסוקים ולברך עליו, אפילו שהוא ספר תורה פסול, ואחר כך רק לקרוא בספר תורה אחר. טוב, עד כאן. Thank you.